שלום רב למאזינים היקרים, נמשיך בפינתנו, בפינת צופי ישועה, בדברי ירמיהו הנביא, על הנבואה, כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל, משיעוריו של הרב צבי יהודה זצ"ל. ואומר הרב, נביאים היו לנו יותר ממספר הספרים שיש אצלנו. במסכת מגילה, קובעת הגמרא כי היו אלפים ורבבות של בעלי רוח הקודש בעם ישראל. כך נראה כי בספרי הנביאים נזכרים פעמים רבות בני נביאים, להקת נביאים, חבל נביאים. וכאן הנביא מדבר על נביאי שומרון, נביאי ירושלים. על פי רוב המצב של שומרון היה יותר ברשעות. נביאי שומרון ניבאו בבעל. בנביאי ירושלים זה לא נזכר, שם עבודה זרה. כאן, בירושלים, הקלקולים היו מוסריים. לכן נאמר, בדברי הנביא, כה אמר השם על הנביאים, אל תשמעו אל דברי הנביאים, לא שלחתי את הנביאים, ואם עמדו בסודי וישמיעו את דבריי. בסוף הפרק, פרק כ"ג, הפרק שירמיהו מוכיח בו את נביאי השקר, נאמר הנבאים בשמי שקר. במשנה בסנהדרין, שם נקבעו העונשים של נביאי השקר. ושם נאמר, המתנבא בשם עבודה זרה חייב מיתה. והמתנבא מה שלא נאמר לו, ומה שנאמר לחברו ולא לו. כלומר, יש שני סוגים של נביאי שקר שחייבים בעונש. אחד שמתנבא בפירוש בשם עבודה זרה, כמו נביאי הבעל שהיו בשומרון, והשני ייתכן שאומר נבואת אמת, אבל הוא שמע דברים שנאמרו לנביא אחר, והוא מצטט כאילו הוא שמע אותם. יש חלום ויש ראייה ברורה של נבואה, וכך אומר הנביא, מה לתבן את הבר? הנביא אשר איתו חלום ידבר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי איתו. מה לתבן את הבר? כוונת הרב שישנם כאלה שמערבבים את דברי אמת, דברי קודש, עם דברי הבל, כשם שהבר, החיטה הברורה, מעורבת לפעמים עם תבן. ואם כן, הוא מוכיח את הנביאים המערבים דברי חלומות שהם במדרגה נמוכה ולא בהירה עם מדרגות הנבואה. הוא ממשיך, החושבים להזכיר את שמי, מגנבי דברים, מתאים לדברי הגמרא בסנהדרין, שהיו נביאים שגונבים דברים שומעים אצל נביאי אמת, ואחר כך הולכים לספר כאילו הם שמעו את הדברים. הנני על הנביאים הלוקחים את לשונם וינעמו נאום. מצד הנביאים היה חילול השם. והיחס מצד העם כלפי הנבואה מסע. נאמר בדברי ירמיהו שהעם היה קורא לנבואה מסע. כוונה לדבר כבד בלתי נסבל. כאילו הנבואות הם איזה עומס שמפריע לשומעים. וכך ממשיך הנביא בתוכחתו, והנביא והכהן והעם, הכל מזולזל ונהרס. הנביא ירמיהו כולל בדברי תוכחתו את כל המדרגות הגבוהות והפשוטות, הנביא והכהן והעם. והוא מזהיר לא להשתמש במילה מסע. מסע טרף, אשר דברי איתו, צריך להזכיר את דבר השם דברי איתו, לא במילים מסע. המילים מסע מעידות על חוסר רצון לקבל את דבר השם. ובאמת דבר השם איננו מסע, הוא כולו בא לעדן ולתקן. דברי איתו זה דברים ברורים. הנביא מתנגד להתייחסות אל נבואה כמסע, והוא אוסר את השימוש במילה מסע. נעשה איננו דבר ברור. דבר, אשר דברית או דברים ברורים, הנשמעים והנקלטים, לעומת הבלבול, לעומת החלומות. והוא מאיים בעונש כללי ציבורי על האומרים מסע השם. השברון של מעמד הנבואה, של עניין הנבואה. נביא האמת מתפוצץ מזה. הוא מרגיש, הוא חש, שהנבואה נהרסת. ובאמת, בבית שני, כבר לא זוכינו יותר לנבואה. הנבואה מתפוצצת, כך הוא אומר, נשבר ליבי, נורא היום, מזעזע. ובפרק כ"ו, בראשית ממלכת יהויקים, בפרק כ"ה, בשנה הרביעית לממלכת יהויקים, היא הראשונית לנבוכדנצר. התחלת הפורענות, סדר עניינים, בפרק כ"ה, פסוק ט', ולקחתי את כל משפחות צפון ואת נבוכדנצר עבדי. נבוכדנצר עבדי, הכוונה לשלוחי. באמת, איזה מין שליח, שליח של הקדוש ברוך הוא. יש מלאכי השרת ויש מלאכי חבלה, מזיקים. גם הם נקראים מלאכים. אמנם לאיזה מטרה? להבדיל מעבדי השם, כמו משה רבנו, יהושע בן נון ואחרים שבאים להנחיל את העם בתורת האמת והיושר, יש גם עבדים במצבים הגרועים שהם באים להשחית, להרוג ולאבד. בפסוק י"ג, את כל הכתוב בספר הזה אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים, בתוך מצב ההתמוטטות. אולי כוונת הרבי שהנבואות והשליחות אל הגויים באות לידי ביטוי דווקא ברגעים הקשים של עם ישראל. כי במצב הבריא של ישראל, עניינה של הנבואה להיות רק דרך ישראל ולא אל הגויים. מציאות גלות, ממשות של גלות. בישעיהו נאמר בדברי הנביא אל חזקיהו המלך, בניך יהיו בהיכל מלך בבל. החטא, החורבן של בית ראשון, היה בגלל שלושת החטאים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושת הדברים היותר חמורים, ובכל זאת יש בהם הבחנה. עבודה זרה, חטא כלפי אלוקות. גילוי עריות, מצוות לא תעשה, איסורים. עבודה זרה, גילוי עריות, שניהם קשורים כלפי שמיים. יש להזכיר על כך את דעת הרמב״ם בהקדמתו לפרקי אבות. שם הוא כותב כי גילוי עריות היא מהמצוות השמעיות. חטא בין אדם למקום. אין החטא הוא רק בין אדם לחברו, כמו למשל חטא של אשת איש, שזאת פגיעה בבעלה של האישה, אבל יש חטאים של גילוי עריות, של קרובות משפחה ואחרות, שהן לא נשואות, והחטא הוא כלפי שמיים. עבודה זרה קשורה עם גילוי עריות. כך נאמר בגמרא, כי ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, כדי להתיר להם עריות בפרסיה. וכך היה ידוע אצל האומות, כי חלק מפולחן העבודה זרה היה קשור עם גילוי עריות. אם כך, עבודה זרה וגילוי עריות הרס העניין האלוקי הרוחני השמיימי. בבית שני הייתה שנאת חינם. שנאת חינם היא הריסת האומה. כדברי הנציב בהקדמה לביאורו על בראשית, שם כותב הנציב, על פי דברי חז"ל במסכת עבודה זרה, שאמרו כי ספר הישר הוא ספר בראשית, ונקרא ספר הישר כי מסופר בו על האבות שהיו ישרים. ומבאר הנציב כי בית שני נחרב אף על פי שהיו ישראל צדיקים, כיוון שלא היו ישרים. יש מצב של צדיקים שאינם ישרים, כי יושר מובנו חיים מתוקנים בין אדם לחברו. צדיק יכול להיות שכלפי שמיים, שמירת שבת, קדושה, הצדיק שומר, אבל יש צדיקים כאלה שהם לא יודעים איך לחלקל את החיים בין אדם לחברו, שזהו עניין היושר. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו גם צדיקים וגם ישרים. לכן ספר בראשית, העוסק באבות, נקרא ספר הישר. שנאת חינם בבית שני, לא סתם שנאת חינם בין יהודי ליהודי. לא הייתה זאת שנאת חינם בגלל קנאה או איבה פרטית בין אדם לחברו. הייתה זאת שנאת חינם ציבורית. השנאה, כך מבואר בדברי הנציב וכך ידוע מספרי ההיסטוריה, הייתה על רקע של שוני בין שיטות ואידיאולוגיות שונות, כמו בין הצדוקים לפרושים, הקנאים והמתונים ועוד. ועל רקע זה, כל מפלגה חשדה את חברתה שהם אפיקורסים, עוזבים את דרך השם, ובזאת היה לה כביכול היתר לסנוע את כל בני המפלגה השנייה. עכשיו יש עניין מפלגתי. קובע הרב בצער שגם בימינו הפער בין המפלגות מסכן את עם ישראל חלילה, כמו שהיה בבית שני. המאבק בין מפלגות ימין ושמאל, בין עדות ובין דתיים ולא דתיים, מזכיר קצת את המצב בזמן בית שני. ומסיים הרב, כי נקווה בעזרת השם שנתגבר על זה. שפיכות דמים לגבי גילוי עריות ועבודה זרה, שנאה נוראה, השם ישמרנו, גובלת בשפיכות דמים. רוצח בזדון, שנאמר עליו בתורה, על חומרת המעשה שלו, בעיקר מתוך שנאה שמגיעה לשפיכות דמים. כך נאמר בתורה, כי יהיה איש שונא לרעהו, וקם עליו, וערב לו, ויקהו נפש. אם כך, כל השפיכות הדמים נמשכת מתוך שנאה. השנאה שהיא החטא הנורא, היא השורש של כל המלחמות, מלחמות האחים הפנימיות. שוגג, הפך מצב של איבה ואויב. כך אומרת התורה לשוגג, מי שהרג בשוגג והוא לא אויב לו. חטא שפיכות דמים גובל במה שנמשך בבית שני. הפנימיות הטובה צריכה להתגלות בחברה הישראלית, בציבוריות. העניין של ישראל לגלות את הטוב, את אהבת הבריות, בין אדם לחברו ובין ציבור אחד לציבור שני. הציבוריות כוללת את כל אחד ואחד. התגלות נשמת ישראל בחברה, ומכאן בכל פרט שבחברה. כך הוא באופן החיובי. אנחנו נקראים בניהם של האבות, שהיו מצוינים כל כך באהבת הבריות. על אברהם אבינו נאמר שהיה אוהב את הבריות, וכך ראוי גם לנו להיות בעלי גמילות חסדים, גם בין אדם לחברו וגם בין ציבור לציבור. בצד השלילי, השנאה הפרטית שבין אדם לחברו מביאה לשנאה ציבורית. האומה הישראלית זאת מסגרת החלות. מילה חלות עניינה מושג תלמודי שפירושו אפשרות שהמושג המופשט הרעיוני חל על החומר הארצי. הוא מתכוון הרב שהאומה הישראלית היא כלי הקיבול של היקלטות דבר השם בארץ. בגמרא אמר רב יהודה, כל העולה לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר, בבלה יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. אלו דברי הגמרא בסוף מסכת כתובות. הפסוק הזה שמצוטט בדברי רב יהודה, הוא מדבר על בית ראשון. ולכאורה הרב עומד כאן על תמיהה, כיצד ייתכן שרב יהודה לומד מפסוק שנאמר על כלי המקדש בבית ראשון לגבי הגלות שהייתה אחר כך בבית שני? עונה על כך הרב, בשם הרב מקובנה, הרב של קובנה, הרב אברהם דובר שפירה, בעל הדבר אברהם, אמר לי, כך אומר הרב צבי יהודה, בשם רב חיים מבריסק, שרב יהודה סובר כי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, וענן לא קיים על הנחי. כלומר, רב חיים מבריסק מסביר כי רב יהודה סובר שכל מה שהיה בבית ראשון, הן מצד הקדושה והן האיסורים שנאמרו אז, קיימים תמיד. לכן לדעתו, כשם שבבית ראשון נאסר על ישראל אז לעלות לארץ בלי נבואה מיוחדת עד יום פוקדי אותם, כך זה מחייב לכל הדורות. אמנם נפסקה הלכה כמו התנאים שסוברים כי קדושה ראשונה הייתה רק לשעתה, ולכן בזמננו מותר ומצווה לעלות לארץ. כך מסביר הרב בשם רב חיים מבריסק, שדברי רב יהודה על האיסור לצאת מבבל לעלות לארץ ישראל אינם מחייבים את דורנו, וממילא בזמננו מצווה לעלות לארץ. אם סוברים כי קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, דברי תורה אינם נפרדים, הן לגבי המצוות והן לגבי המצב, בבית ראשון ובבית שני. נראה לי כי כוונת הרב, כי כמו בדברי רב יהודה, יש קשר בין בית ראשון לבית שני ולכל התקופות, אפשר לראות קשר גם בחולשה של שנאת חינם, שהייתה בבית שני, שהיא המשיכה את אבון שפיכות הדמים של בית ראשון. ובעזרת השם, בדורנו, שאנו שווים אל הארץ, ואנו עדיין נפגשים בספיחים של אותו חטא נורא של שנאת חינם בתוך מפלגות ישראל, עלינו לעשות הכל כדי לתקן את החטא, להוסיף אהבה ולאחד את העם כולו על ידי הכרה של הטוב שקיים בכל מפלגה ובכל חלק מעם ישראל, כי רק בהתגברות על המכשולים של השנאה נוכל בעזרת השם להגיע אל הגאולה השלמה, שנזכה לה במהרה בימינו אמן.